אנחנו היינו בסעיף י"ב, אז הסעיף אומר שבהתגלות האור האלוקי בעולם, התגלות בגלות כוחות שונים בעולם, אנחנו רואים איזושהי תופעה שהרב נותן לה שתי הדגמות. הדגמה אחת שהיא נוגעת לחיים של האדם הפרטי, והדגמה שנייה שהיא נוגעת לחיים הלאומיים, הכלליים, ושבשניהם יש איזשהו עיקרון כזה, ש... בהופעת החיים, אתה רוצה להזיז את המצלמה, אתה יכול להזיז. שבהופעת החיים, החיים מופיעים בצורה כזאת, שבשלב הראשון, יש כוחות כוחות, שהם מופיעים בשלב הראשון ככוחות מנוגדים, ככוחות שנמצאים בשתי... מקומות שהם נראים כרחוקים אחד מן השני, ומכיוון שהם הכוחות האלה הם לא מפותחים מספיק, אז הם מאוד מתבצרים בגילוי ובעמדה שכל החיים צריכים להתגייס בשביל להופיע את הצד שלהם. והתהליך ההתפתחות של הכוחות זה תמיד מופיע בצורה כזאת שיש איזשהו מאבק בין כוחות, שהמאבק הזה הוא אומר הרב, מכיוון שמדובר שיש איזשהו מקום, יש איזשהו שורש ששם הכוחות האלה הם יכולים כן להופיע בצורה הרבה יותר אחדותית, אז המקור האחדותי הזה הוא גורם לזה שהכוחות במקום שהם יקצינו את המלחמה שביניהם, המלחמה תלך ותחלש עד שבסופו של דבר יחרטו ברית של שלום. זהו העיקרון, והרב נתן כהסברה לדברים האלה נתן את הדוגמה, שהיא כנראה דוגמה שהיא יותר בולטת, יותר ברורה, על היחסים בין הגוף לבין הנשמה, בחיי האדם הפרטי, בחיי האדם היחידי, ובחיי האומה, שזה עיקר הנושא של הסעיף. הרב דיבר על שתי הופעות של, של במה היהדות רואה את התפקיד שלה. מה, איזה בשורה היא צריכה להביא לעולם? כן, היהדות, איזה בשורה היא צריכה להביא לעולם? אז ברמה הפרטית, זה מה שלמדנו פעם שעברה, והסברנו שהאדם הוא היצירה הכי הכי מיוחדת שיש בעולם, מהבחינה הזאת, שיש בו את הגוף הכי מורכב, כן, אם תיקח את הגוף של האדם, עומד בפני עצמו, זה הגוף הכי... הכי פחות, אפשר להגיד, הכי כביכול עלול הפסד, יותר משאר הגופים שיש בכל האנושות. כן, האדם כשמסתלק ממנו הנשמה, הגוף האנושי הוא הכי מסריח, הוא הכי מרכיב, יותר משאר הגופים של שאר בעלי החיים, ושל, בוודאי של צמחים שכשהם מרכיבים הם... כמעט ולא, וכמעט ולא מרגישים את הריח הרע שיש בהם, הם סתם נגמרים, החיות שבהם נגמרת, אבל זה לא זה שיש פה איזשהו היעדר, והאדם הוא מכיל את את הגוף הכי מורכב, הכי גופני, מכל הבריאה שיש במציאות, ומצד שני אנחנו מאמינים שיש באדם גם את החלק הנשמתי הכי עליון, ואם אנחנו מדברים על נשמת ישראל, אז אנחנו אומרים שמדובר פה על שהנשמה של ישראל היא אפילו יותר עליונה מהנשמה של העליונים. של המלאכים, של מלאכי השמיים. זאת אומרת, באדם היחידי יש בכפיפה אחת, יש את הדבר שהוא הכי שמיימי, הכי נמצא בשמי השמיים, את הדבר שהוא הכי ארצי, שהכי נמצא באפר. כן, האדם הוא נלקח אפר מן האדמה, אפר תמיד זה היסוד הכי 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 אחור, הכי הכי נמוך, והנשמה היא חלק אלוקא ממעל, היא הדבר הכי הכי עליון, הכי הכי נשגב. והתפיסה, אומר הרב, שאינה מעמיקה, והתפיסה הילדותית, התפיסה הראשונית, גם איך שהאדם תופס את עצמו, וגם אולי אחרי כן איך שבני אדם מתייחסים באמת ליחסים בין הגוף לבין הנשמה, זה נראה שמדובר שהאדם נמצא באיזושהי התמודדות בלתי אפשרית, באיזושהי מלחמה שאין ממנה יציאה. וכאדם במציאות הזאת, כל עוד שהנשמה נמצאת בגוף, אז הנשמה מרגישה כבולה לגוף, ונמצאת כל הזמן במלחמה עם הגוף. ויש גם תפיסות כאלה שבאמת תופסות שהייעוד של האדם זה בעצם להיות נשמה. אין לבן אדם ייעוד בגוף שלו. כן, אין לאדם ייעוד בגוף שלו. והגוף הוא רק ניסיון, שהקדוש ברוך הוא מנסה את האדם לראות האם הוא יהיה נאמן לנשמה, אז הוא שם אותו באיזשהו מקום שהוא מאוד מאוד רחוק מהאור של הנשמה. כן, קצת התיאור שהרמח"ל אומר בפרק הראשון, וככה להתייחס בעצם למערכת היחסים בין הגוף לבין הנשמה, כשלפי המבט הזה, אז בוודאי המלחמה הזאת תהיה לאורך כל הדרך, וצריך איזושהי הכרעה שהנשמה תכריע את הגוף. אומר הרב שזו תפיסה לא, לא, לא שלמה. התפיסה יותר עמוקה, וזה מה שהסברנו איזה שיעור שעבר, שיש שורש אלוקי, יש איזושהי חיות אלוקית, שהיא זו שמהווה את שורש החיים של האדם היחידי. ואותו שורש חיים, אותו שורש חיות עליון, שהיא, היינו אומרים, איזשהו האור המקיף של האדם, איזשהו דבר כללי שהוא עומד בבסיס האדם, הוא מופיע בעולם בשתי צורות. הוא מופיע בצורה של נשמה, הוא מופיע בצורה של גוף, ושהקדוש ברוך הוא, ושגם הנשמה וגם הגוף, הם נוצרו בצורה מאוד מאוד מדויקת ובצורה מאוד מאוד מתואמת. בצורה כזאת שהגוף הוא ממש יכול להיות לבוש כמו כפפה ליד לנשמה שנמצאת בו. ולכל נשמה הקדוש ברוך הוא מתאים בדיוק את הגוף שמתאים. ולכל גוף הקדוש ברוך הוא מתאים בדיוק את הנשמה שהוא צריך. ובעצם הנשמה צריכה להרגיש שאם הגוף יהיה בריא, אז גם הנשמה תרוויח מהדבר הזה, כי אז הנשמה היא תצא יותר אל הפועל על ידי זה שהיא תשכון בגוף הזה, היא תתחבר לגוף הזה. ואותו דבר גם הגוף צריך להרגיש את הדבר הזה, שזה ש תהיה בו יותר נשמה, זה לא יגנוב לגוף שום הנאה, לא יגנוב לגוף שום חיים, אלא זה עוד יותר יחיה את הגוף, זה עוד יותר יהפוך את החיים של הגוף לחיים משמעותיים, לחיים שכל דבר בגוף הוא עם איזשהו אור הרבה יותר עמוק, אור הרבה יותר פנימי. אז זה המצב שאנחנו צריכים להגיע אליו. שבסופו של דבר, הגוף הוא בעד הנשמה, והנשמה היא בעד הגוף, משום שכל אחד מגיע לתובנה הזאת, שדווקא על ידי החיזוק של השני הוא לא נחלש, אלא הוא מקבל עוד תוספת חיות. כן, מקבל עוד תוספת חיות כתוצאה מהחיזוק של הצד השני. אז אומר הרב, להגיע למצב הזה זה איזשהו תהליך מאוד 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 ארוך, שתמיד זה מופיע בצורה כזאת, אין כנראה דרך אחרת, שאין ברירה, וכל כוח, הנשמה, כדי שהיא בכלל תהיה נשמה, היא צריכה בהתחלה לא לשים לב לגוף, ולהילחם עם הגוף. והגוף כדי להיות גוף, אין לו ברירה, הוא חייב בהתחלה להילחם בנשמה, ולא לשים לב לנשמה. זה רק בהתחלה בשביל לעצב את הנשמה כנשמה, ואת הגוף כגוף. אבל התהליך הוא אחר, בסופו של דבר צריך להיות תהליך שאחרי שכל אחד ואחד הוא מתעצב, וכל אחד ואחד הוא מה שהוא, אז מתחיל התהליך הזה של הפגישה עם משהו שהוא זר לך, עם משהו שהוא נראה לך, נלחם לך, אבל מכיוון שהשורש החיים של הנשמה היחידית, ושורש החיים של הגוף היחידי, יש שורש יותר עליון משתי החלקים האלה, כן, נקרא לו חיה, יש מעל הנשמה, יש חיה, שהיא מחיה גם את הנשמה וגם את הגוף, והיא מחיה את הנשמה המסוימת הזאת לגוף הזה, היא מחיה את הגוף הזה לנשמה הזאת, אז יש כל הזמן את הבירור, הבירור הזה שכל הזמן הנשמה היא לאט לאט, היא מבינה את הדבר הזה שהיא צריכה להתאים, לעצב, להלביש את החיים שלה, שזה יהיה לפי הכלים של הגוף, וגם הגוף לומד לאט לאט להתאים את החיים הגופניים שלו, שהוא יהיה שרת של הנשמה. כן, זה התהליך שהולך עד שמתחילים עם חיים באהבה גדולה. זה התיאור שהרב תיאר בחיים של האדם היחידי. וזה מאוד מזכיר, זה ודאי נכון גם לגבי קשר בין איש ואישה, קשר, כן, שקשר בין איש ואישה, כן, אתה כל הזמן שואל אותי, מה יש לנו כל כך נגד חברות? אז זו האמירה שלנו, שזה נכון, האיש ואישה הם מאוד מאוד מחוברים, והם מאוד מאוד יכולים להיות במצב כזה שהאיש מזרים חיות לאישה, והאישה היא גם מזרימה חיות לאיש, וכל אחד ואחד הוא לא מצרני לשני, אלא הוא נותן עוצמה לשני, משלים את השני. זה רק בתנאי שקודם כל האיש הוא איש, והאישה הוא אישה. אז זה חייב לעבור בהתחלה בצורה כזאת שהאיש הוא מתפתח לעצמו. האישה מתפתחת לעצמה. ורק אחרי כן יש את השלב הזה של החיבור. זה מה שהרב כותב בסעיף הזה, שהמבנה של הופעת החיים, הופעות החיים המאוחדות האלה, הן לא יכולות לדלג על השלב הזה שיש בהתחלה את כל כוח שהוא עומד בפני עצמו, ואחר כן יש איזשהו תהליך של התאחדות והתחברות, כי אחרת זה לא הולך. עכשיו אומר הרב, שכמו מה שאמרנו לגבי המשל, לגבי החיים של האדם היחידי, כך יש גם לגבי ההתבוננות על החיים של האומה. והנושא של הסעיף שהרב רוצה להסביר לנו, זה באמת היהדות, מה היא באה להביא לעולם. אז אומר הרב, יש שני סוגי יהדויות על פני הדברים. יש יהדות ניסית, ויש יהדות יהדות טבעית. היהדות הניסית, זאת אומרת, זה יהדות שחושבת שהבשורה שהיא צריכה להביא לעולם זה בשורת הנס. מה הכוונה את בשורת הנס? להאמין בנס. להאמין בדבר הזה שהחיות האלוקית היא מעל ומעבר לטבע, ושהטבע הוא מעלים את החיות האלוקית, ושאפשר להיפגש עם האור האלוקי יותר בצורה עצמית, לא בכל כך הרבה לבושים. הטבע הוא המון 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 לבושים. כן, הטבע הוא המון המון קצב וכלים וחוקים וכללים, אז היהדות הניסית, היא אומרת, היהדות צריכה להביא לעולם את הבשורה הזאת, שלא להיות מצומצם ומוגבל בכך שהחיות האלוקית היא נמצאת ברמה של טבע. מה פתאום? החיות האלוקית היא מעל ומעבר למגבלות האלה של הטבע, למדדים של הטבע, לקצב של הטבע, להופעות השונות שיש בטבע. זה הבשורה של היהדות הניסית. והיהדות הניסית היא בשלב הראשון היא בעצם, זה מה שהרב בא להגיד לנו שלא ככה צריך לתפוס את זה, אבל הרב מדמה את זה לנושא הזה של הנשמה והגוף. כמו שהנשמה היא מתנגדת לגוף, אותו דבר גם היהדות הניסית מתנגדת ליהדות הטבעית. היהדות הניסית היא באה ואומרת את הדבר הזה, הטבע הוא בסך הכל ניסיון. צריך לקרוע את הטבע, צריך להסיר את המסך הזה שנקרא טבע, ובשביל זה הקדוש ברוך הוא לפעמים עושה לנו ממש ניסים, כדי שנהיה מודעים לדבר הזה שאין טבע, ושהמפגש עם הקדוש ברוך הוא זה בדרך הנס, והמדרגה העליונה היא שהאדם הוא שובר לגמרי את הטבע, והוא לא מתייחס לטבע, והוא לא פועל לפי חוקי הטבע, הוא פועל לפי חוקי הנס וההשגחה הישירה והמפגש הישיר עם הקדוש ברוך הוא, שאינו כבול ולא כנוע לחוקים של הטבע. זה היהדות הניסית. מה? הקדוש ברוך הוא, כמו מה שאמרנו עם הגוף, שהקדוש ברוך הוא נתן את הנשמה בגוף כניסיון כדי לא להשתעבד לגוף, אותו דבר גם היהדות הניסית אומרת, זה שהקדוש ברוך הוא שם אותנו, זה שהקדוש ברוך הוא שם אותנו בטבע, בעצם זה הכל נפילה של העולם. מבחינת האידאה, האידיאל, היינו צריכים להיות בגן עדן. מה התוכן של גן עדן? התוכן של גן עדן זה שהאדם לומד תורה, והוא עובד את השם, מתפלל ויורד גשם. והאידיאל הוא שנהיה בעולם שהוא לא עולם של טבע. ורק בגלל הנפילה של האדם, רק בגלל הכללה, רק בגלל זה שהאדם הוא כן, אוכל מעץ הדעת טוב ורע, הרסנו את עצמנו ואיתנו נהרס כל העולם כולו. והתיקון הוא צריך להיות תיקון של אמונה, של להאמין בזה שאפשר להשתחרר מכל הכבלים האלה של הטבע. זה האמירה של היהדות הניסית בשלב הראשוני שלה. כן, ב...
זה לא דבר כל כך שפיר. איך אפשר להשתחרר
מהכבלים האלה? המבט של האדם משתחרר, וככל שהאדם הוא גדול יותר, אתה כאדם בינוני וקטן אומר אי אפשר להשתחרר. אם תהיה קצת יותר גדול, אם תהיה בבא סאלי קצת זה, תשתחרר לגמרי מהטבע. מה זה הטבע? זה כלום.
הוא אכל כל יום שלוש פעמים והוא ישן.
הוא לא אכל כמעט, מה קרה לך? כמעט הוא לא אכל. מה קרה לך?
הנשמה שלו לא התפרדה מהגוף.
מה?
הנשמה שלו לא התפרדה מהגוף, היא נשארה בגוף.
אנחנו מדברים על הנס עכשיו, לא מדברים על הגוף הנשמה.
זה אותו יחד.
מה? נכון, כי הקדוש ברוך הוא עוד רצה, רק בגלל שהוא היה בחברתנו, הוא רצה לתקן אותנו, אז הקדוש ברוך הוא השאיר לו משהו מהגוף, כדי שישפיע עלינו, כדי שהצדיק גם ירומם קצת אותנו, ישפיע עלינו. הוא מבחינתו באמת לא היה צריך להיות בגוף. זה הכל סייעתא דשמיא, שהקדוש ברוך הוא שולח את הצדיק לגאול אותנו. אז זה היהדות הניסית. היהדות הטבעית אומרת, הבשורה של היהדות היא הפוכה. הבשורה של היהדות היא באה ואומרת את הדבר הזה, שכל העניין של העולם הזה, זה שהקדוש ברוך הוא אומר, אשר ברא אלוקים לעשות, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים, ואחרי כן הוא נח ביום השביעי, וכל המנוחה הזאת היא נועדה כדי שהאדם יהיה לו את היכולת שהוא יהיה כאלוקים, שהוא ילביש את ה... שהוא עם הכישרונות שלו, עם הכלים שלו, עם הנתונים שלו, הוא יבנה את האור, הוא יופיע את האור האלוקי בכישרונות ובכלים האנושיים שלו. ובוודאי שהיכולת של הבן אדם להופיע את האור האלוקי בכלים האנושיים שלו, היא דורשת איזשהו רצף של עבודה, היא דורשת איזשהו מדרג, היא דורשת עבודה יומיומית, היא דורשת פיתוח כישרונות, פיתוח הדרך ארץ, פיתוח העולם. זה השליחות שלנו בעולם. אם הקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה בעולם שהוא כל הזמן נמצא בו, אז הוא לא יעבור את העולם הזה. כל החידוש של העולם הזה, כל התכלית של העולם הזה, כל המטרה של העולם הזה, זה שהקדוש ברוך הוא אומר, האדם יאיר את האור האלוקי לפי הכלים שלו. וזה תנאי הכי בסיסי לדבר הזה, שהאור האלוקי הוא יהיה אור אלוקי נפלא. כי אור אלוקי שהוא בא רק מן האלוקיות, מן הקדוש ברוך הוא, ללא ההשתדלות האנושית, ללא הכלים הטבעיים, תמיד הוא איזשהו משהו מרחף מלמעלה כזה, זה תמיד משהו שהוא לא בדיוק קולע אל השעה, אל הנקודה, זה לא בדיוק מתאים לנבראים. צריך שהאור האלוקי יופיע דרך הנבראים, לא דרך הבורא, אלא דרך הנבראים. והנבראים שהם עושים את העבודה הטבעית הזאת של חשיפת ובניית הדרך ארץ והתורה בעולם הזה, זה בונה את יסוד ההשתלמות. אנחנו לא מחפשים שלמות, אנחנו מחפשים השתלמות, אנחנו מחפשים את זה שהאדם הוא זה שייצור את האור האלוקי. וכל פעם שיש במציאות נס, זה הכישלון של האדם. כל הצורך בניסים זה רק עזרה ראשונה שהיא הכי מעידה על הכישלון של הבן אדם. לפעמים הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, אין ברירה, אני אעשה איזשהו נס כדי שאחרי כן העולם יוכל להמשיך להתקיים, והאדם יוכל להופיע את היהדות הטבעית. אבל היהדות הטבעית היא סולדת מניסים, היא לא אוהבת ניסים. היא אומרת, אני רוצה להיפטר מהתופעה הזאת שנקראת נס. והגאולה היא תבוא מתי שלא נצטרך כבר ניסים, ושהעולם יהיה בנוי בצורה מאוד מאוד מבוססת, בצורה מאוד עם כל המדרגות של הנפש, הרוח, כל הזה. זה היהדות הטבעית אומרת. זה הבשורה של היהדות. מה? אנחנו חוגגים ניסים כדי להראות את הדבר הזה שהקדוש ברוך הוא מרחם עלינו, משגיח עלינו, ודואג באמת שבסופו של דבר כשצריך עזרה ראשונה, הוא נותן לנו עורף גבית כדי שנוכל לזה. אבל כל הניסים הם חיטים צי לזה שיהיה עם שיש בו יהדות טבעית, שיהיה עם שיכנס לארץ, שיעבוד את השם בדרך הטבע. לא רוצים להישאר במדבר, לא רוצים להישאר בניסים ונפלאות. כן, זה אחד המרגלים מה שאתה אומר. כן, להישאר בנס. מה זה? בסדר, זה מה שאני רק, אני מסביר את המבט הלא בשל, את המבט שהיהדות הניסית היא עומדת במלחמה עם היהדות הטבעית, והיהדות הטבעית היא עומדת במלחמה עם היהדות הניסית. אומר הרב, לא ככה. אומר הרב.
העולם
נברא
מגנן. העולם נברא במציאות כזאת שהייתה מציאות ניסית. זה הרבה יותר גנים.
מי אמר שגדנן זה ניסית? עבדתי עליך בפירוש הראשון. לא עבדתי עליך, זה ודאי תלוי בפרשנויות. היהדות הניסית תסביר משהו אחד, היהדות הטבעית תסביר משהו אחר. ודאי שזה לא הכרחי להסביר
שום נס. זה היה המציאות על-טבעית, המציאות הזאת של הקדוש ברוך הוא דואג לאדם, נותן
את כל האמצעים לחיות. הוא אומר לבן אדם, לעובדה ולשומרה. מהו הייעוד הזה של עובדה ולשומרה? זה היהדות הטבעית. היהדות, אומר הרב, אבל עדיין זה השקפה, לא השקפתי, אומר הרב. אני לא מאלה שמצדדים ביהדות הניסית, ואני לא מאלה שמצדדים ביהדות הטבעית. רבותיי, פעם היה צריך, פעם הייתי יכול להגיד שהחידוש של הרב, שגם היהדות הטבעית היא אידיאלית. היום אנחנו כבר נמצאים במצב כל כך מסובך שצריכים לזכור שיש גם יהדות ניסית. מי שהבין. לא, אני אומר את זה באמת. פעם, לפני שהגענו לארץ ישראל, ולפני שהתפתחו כל מיני דעות אנושיות על התורה, אז היה ברור שהתורה היא נס, התורה היא אלוקית. וכל הצד האנושי שבתורה הוא לא רלוונטי, לא חשוב בכלל. אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה, אני אומר את זה במיוחד עכשיו, שכל כך הצד האנושי התפתח עד כדי כך שכבר צריכים להסביר את הדבר הזה שהתורה היא לא משהו אנושי, שהתורה היא בוודאי קודם כל משהו ניסי, משהו אלוקי, משהו עליון כזה. טוב, אבל אנחנו נסביר את זה. אז אני רק אומר שהרב, כשהרב כתב את הסעיפים האלה, בעיקר החידוש של הרב הייתה היהדות הטבעית. היום אנחנו צריכים לקרוא את הפסקה הזאת גם עם הזיכרון החזק הזה שאנחנו גם מחזיקים מהיהדות הניסית, לא רק מהיהדות הטבעית. כן. אז בסעיף י' א' בכלל הרצנו את הנס. עכשיו בסעיף י' ב' הרב בא לאזן, לתת לנו איזושהי תפיסה יותר אחדותית בין היהדות הניסית ליהדות הטבעית. אז אומר הרב, זה המשפט הנפלא שלו, היהדות הניסית והיהדות הטבעית הן משולבות זו בזו. אחוזות, אחת בחברתה, כאחיזת נשמה בגוף. כלומר, יש פה גם חשיבות להסביר, להבין, כמו שמערכת היחסים בין נשמה לבין גוף, כי אחרי הכל זה לא שאנחנו סתם אומרים, הנשמה והגוף הם חברים טובים, והם יכולים להסתדר, יכולים לחיות בשלום, והם שווים. בשום פנים ואופן זה לא ההסתכלות. ההסתכלות שלנו זה שיש אור פנימי, תרכיזי, אור אלוקי שהוא מופיע בצורה של נשמה, ושהלבוש שהוא ההוצאה לפועל של הנשמה בגוף, הוא לא מצרני לנשמה, אלא הוא מחזק את הופעת הנשמה. אבל זה בנוי עם סדר כזה, יש פה סדר, מהפנים אל החוץ, מהנשמה אל הגוף. אותו דבר גם ביהדות הניסית והיהדות הטבעית, זה ככה צריך להיות. זה לא שהיהדות הניסית, היהדות הטבעית, חברים טובים, בשניהם חשובים, בשניהם זה אותם מדרגות של גילויים וכל מיני דברים כאלה. בשום פנים ואופן לא. זה גם בנוי בצורה כזאת, שכשיש הופעה של נס, זו הופעה של תרכיזיות, של אור אלוקי, שהוא הרבה יותר תרכיזי, הרבה יותר מרכז בתוכו אור אלוקי, אחדותי, מעולמות עליונים יותר מאשר היהדות הטבעית. החידוש הוא שהיהדות הטבעית זה לא עוד פעם שהקדוש ברוך הוא שם את היהדות הטבעית כניסיון לדבר הזה לחשוף שהיהדות הטבעית היא כלום, לקרוא את המסכת של היהדות הטבעית ולהגיע ליהדות הניסית. זה מה שאומר הרב, לא ככה. אלא זה מנוי בצורה כזאת, שהאור האלוקי הוא מופיע בנס, ואת אותו אלוקי הוא מתפשט ומתלבש גם בלבוש הזה של היהדות הטבעית, כשהיהדות הטבעית אין לה שום דבר שהוא צריך להיות מצרני ליהדות הניסית, אלא להפך, היא צריכה לחזק את היהדות הניסית, וכן היהדות הניסית היא לא צריכה היהדות הטבעית היא לא צריכה להרגיש שהנס גונב משהו מן הטבע, אלא הוא מזרים זרמי חיים שהם עוד יותר יכולים לחזק את ההופעה של הטבע. ואין פה דברים שהם מנוגדים אחד לשני, אלא דברים שכל אחד ואחד הוא נותן את הכוח ליהדות האחרת. זה המשפט הזה, היהדות הניסית והיהדות הטבעית הן משולבות זו בזו, אחוזות אחת בחברתה כאחיזת נשמה בגוף. אז אומר הרב, אבל בהופעה בפועל זה בנוי בצורה כזאת, שכמו שבאדם היחידי זה בנוי בצורה כזאת שאין מה לעשות, זה צריך להופיע בצורה כזאת, שקודם כל הנשמה מופיע. כן, אצל האדם הפרטי זה קודם כל מופיע קודם הגוף, לא משנה. קודם כל כוח אחד מופיע, אחרי כן כוח אחר, אחרי כן כוח... עד שבסופו של דבר מגיעים לשילוב בין שתי הכוחות האלה, אומר הרב, גם אותו דבר גם בהופעה הכללית הזאת, כמלחמה שבאדם הפנימי, היחידי, היחיד, שלפעמים הנשמה מתגברת והיא מהירה, אבל הגוף נלקה על ידי זה יותר מדי, ומתוך כך, בנטייה הפחיד לחזק את הגבייה, כן, לחזק את הצד של הגוף. ואז הנשמה סובלת בחשקת הגשמיות, ואז האדם מרגיש צמאון עצום לרוח, אחרי שהוא השקיע יותר מדי בגוף, האדם מרגיש את הדלות שיש בגוף, את המקומיות שיש בגוף, את זה שבסופו של דבר הגוף אין לו משמעות זה, אז האדם מחפש את הצמאון לזה, ואז חוזרת הנטייה הנשמתית להופיע, אבל כבר נצרב! בחיות של הבן אדם שאי אפשר לחזור לנשמה באותה צורה שבצורה הקיצונית שהייתה שחיו חיי נשמה בשלב הראשון שהנשמה הייתה מצרנית לגוף, כבר נצרב בקוד הפנימי של הבן אדם, שבן אדם מבין שאם הוא יהיה קיצוני לחיות חיי נשמה אז זה דבר כנראה לא אמיתי, זה דבר שהוא באמת לא רצון הקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא כן שם את הנשמה מחוברת אל הגוף, ולכן האדם יעשה זה בצורה פחות קיצונית, עד שכל וכל אותם העליות והירידות, שיווי המשקל הולך ומתקרב, כן? ככה מסביר הרב שההתחברות הזאת, ההתאחדות הזאת שבין הכוחות, היא, יש מקור אחד שהוא מחיה את שתי ההופעות האלה של הנשמה והגוף, והמקור הזה הוא זה שהולך ודוחף לשילוב הזה שבין הנשמה לבין הגוף. אומר הרב, גם אותו דבר כמו כן הוא ביהדות הכללית. כשהרעיונות תולדות היהדות הניסית מתגברים, זה מה שהסברתי, מה זה הרעיונות תולדות היהדות הניסית מתגברים? שהטבע הוא מעיק. ומאוד מאוד, מאוד משבחים את הנס, רואים את הכל במבט של נס, ולא, ומזלזלים בפיתוח הטבע ובכישרונות הטבעיים ובכל הדברים האלה, זה היהדות הניסית, שהיא זה משהו ברסלברי כזה, הרי היהדות הטבעית נלקה. אתם אומרים אני לא בסדר שאני ככה מיד חותם, כאילו בחותמת איזה, אבל בסדר, אני באמת זה לא עמוק מה שאני זורק משהו, כן, זה אני אומר שכשתטפלו בנושא או בתופעות של היהדות הברסלברית, תנסו להיזכר בסעיף הזה ותבדקו לאור הסעיף הזה באמת האם עד כמה באמת הדברים הם זה אותה שיטה או שזה שיטה אחרת, כן? אז באמת אל תתפסו לצד השטחי של מה שאני אומר. הרי היהדות הטבעית נלקה, כן? ואז וממילא מרגשת גם היא בחיסרון זה שבליקוי זה של הילדות הטבעית, כי עובד הוא העוד שבקומתה הרוחנית של היהדות את בסיסו, וממילא בעדי הוצא לקי קרבה, ונלקה גם כן הנצח שביהדות, הניסיות שבה, מלך מחשבותיה, עומק רגשותיה וחותם המעשי שלה. אז הרב כאן משתמש איתן, משתמש כאן בשתי מילים, בשתי הופעות, שהוא מצמיד ליהדות הניסית את העניין הזה של הנצח, והוא מצמיד ליהדות הטבעית את העניין הזה של ההוד. כלומר, הרב אומר כאן שבעצם צריכים להבין שיש פה שתי כוחות שהם מזכירים מאוד את הנצח ואת ההוד, והם בנויים בצורה כזאת שכשהאחד שם לב רק לאור שבו, אז הוא פוגע לא רק באור השני, אלא הוא פוגע גם באור שלו עצמו. כן, בפתח אליהו, הנצח והעוד זה כנגד שתי הרגליים. אז זה כמו רגליים. אתה לא יכול ללכת עם רגל אחת, כשאתה מקדם את רגל ימין, זה חייב לגרום לדבר הזה שגם רגל שמאל מוכנה להתקדם. וכשאתה מקדם את רגל שמאל, גם רגל ימין צריכה להתקדם. כלומר, מדובר פה על אי יכולת. אתה חייב לא לאבד את השיווי משקל בצורה כזאת שהרגליים הן מתואמות אחת עם השנייה. ואם אתה תרצה רק להתקדם עם רגל ימין, אתה טיפול. אין דבר כזה. זה חייב ללכת ביחד. זה המשל הזה של, שפתח אליהו. כן, זה יותר אפילו מאשר הידיים. יש שם מידות שהן כנגד הידיים. כן, כנגד יד ימין, יד שמאל. פה זה כנגד הרגליים. הרגליים זה סוג דברים שהם לא יכולים, כן, אי אפשר לעמוד על רגל אחת. זה, אתה מאבד את השיווי משקל. כן, אדם שיש לו רק יד אחת, הוא יכול לתפקד עם יד אחת. הוא לא מאבד את השיווי משקל. נכון שהוא חלק מהדברים לא יכול לעשות טוב כמו שתי ידיים, אבל עם יד אחת הוא יכול לתפקד. אדם שיש לו רגל אחת, הוא לא יכול לעמוד על רגל אחת. הוא חייב לעשות תמיכה. עומדים שתי רגליים, אי אפשר. זה מה שהרב כאן אומר, שבנושא הזה של היהדות הטבעית והיהדות הניסית, זה מקביל לנצח והעוד, שזה נמשל לשיווי משקל של הרגליים. אז אומר, אז מה זה הרעיון של הנצח? מה זה הרעיון הזה של ההוד? אז אנחנו לא נוכל להסביר את זה בצורה מאוד מאוד רחבה, אבל מה שאנחנו יכולים להגיד פה זה כך. הנצח זה ההתעסקות עם עצם האור האלוקי, עם ההופעה של האור האלוקי בלבוש אלוקי. והעוד זה שאתה לא נפגש עם עצם האור האלוקי, אלא אתה נפגש עם איך האור האלוקי יוצא אל הפועל. עם הלבושים יותר של האור האלוקי. כלומר, איך האור האלוקי הוא יוצר מציאות שיש בה הוד, שיש בה יופי, שיש בה, שהיא יוצאת אל הפועל יותר, כן, במציאות. כלומר, הנצח זה הפגישה עם עם הדבר שלא משתנה, שהוא לא מושפע מהמקום והזמן. כן, לכן זה מה שאני אמרתי, הנצח קשור להופעה של הדברים שהם לא מושפעים מהמקום והזמן. זה מה שאתה אמרת, שעולם הנצח. והעוד הוא דווקא איך הדברים האלה הם כן הם שייכים למקום ולזמן כן, להוצאה של הדברים במציאות מאוד מאוד מוגדרת. לכן באמת המקדש, המשכן, כן, הכהנים הם קשורים מאוד להוד, שזה איך שהלבוש האלוקי הוא יצא אל הפועל, התלבש, איזה בית, מהו ביתו של הקדוש ברוך הוא, זה כבר עניין של מקום, ליצור מקום לקדוש ברוך הוא, שם זה כבר, מבחינה הזאת של האות. כן, אתם יודעים את הדבר הזה, שמשה זה כנגד הנצח, והארון זה כנגד האות. כן, אז משה זה העצם, כן, האור האלוקי הנצחי, לעומת זה החיי עולם, מול החיי השעה יותר. כן, אז אומר הרב, שבאמת, היהדות הניסית, היא מזלזלת בזמן ובמקום. זה מה שאנחנו אומרים, לכן היא קוראת לעצמה יהדות ניסית. הנס במהותו, הוא לא קשור לזמן, הוא לא קשור למקום, הוא שופר את המגבלות של הזמן והמקום. זה מה שהסברנו, למה אנשים חייבות במצוות שאף הם היו באותו הנס? אז אמרנו, הגדרה, אנשים תורות במצוות עשה שהזמן גרמה, אבל זה מצוות שהן מצוות שהן מצד הטבע. מצוות שהן זכר לנס, המקור שלהם הוא אחר, זה לא שייך לזמן, זה מעל הזמן. לכן אנשים חייבות במצוות עשה, כן, שהם שאף הם היו באותו הנס. כן, צחקתם על הסברה הזאת שאמרתי זה בהלכה, אבל אל תצחקו כל כך. אז הוא אומר כך, היהדות הניסית היא כל הזמן דוחפת להתעסקות עם עצם האור האלוקי. וההתעסקות עם עצם האור האלוקי הוא פוגע בהוד. כלומר שבסופו של דבר יוצא שמי שמתגייס ליהדות, הוא נראה כלפי חוץ שלמזל, הוא נראה כלפי חוץ שאין בו הוד, אין בו הדר, הוא לא יודע לטפל בזמן, הוא לא יודע לטפל במקום, הוא לא יודע לטפל בכישרונות, אז בסופו של דבר זה פוגע גם ביהדות הניסית. כן, החיים, החיות האלוקית היא לא יכולה להתגלות בצורה הזאת, כי היא מתגלית, אנחנו בעולם הזה, בסופו של דבר, כשהיא מתגלית, היא מתגלית בצורה מאוד ענייה. מאוד יש בה איזה משהו פנימי חזק, אבל היא מאוד, בפועל בעולם הזה היא מאוד ענייה. זה יוצר את הגלות. כן, זה מציאות של שהדברים לא כן, החיות האלוקית היא לא מצליחה להופיע בעולם הזה, ואז לכן היא לא נמצאת בעולם הזה, היא נמצאת באיזה עולם עליון כזה, אבל היא לא מצליחה זה, ויש חיסרון שהיא לא יכולה להיות לשכון בעולם הזה. בוודאי שאם היהדות הטבעית היא תשתלט על היהדות, אז שם החיסרון יהיה עוד יותר גדול. כלומר, הרב, אפילו בהסברה של הרב, הרב רק אומר מה קורה כשהיהדות הניסית משתלטת על היהדות. הרב בכלל לא מצייר את הציור שהיהדות הטבעית משתלטת על היהדות. אם היהדות הטבעית משתלטת על היהדות, אז היא כבר לא יהדות בכלל. כבר אין לך את האור האלוקי, אתה מאבד את כל מה את המהות הישראלית שהיא צמאון לכל חי. המהות הישראלית שעניינה זה להביא את האור האלוקי, אם היהדות הטבעית תשתלט, אז את הדבר הפנימי הזה אין לך. אז הרב בכלל לא מתאר את הדבר הזה, שאם אתה מגביר את היהדות הטבעית, אז היהדות הניסית היא נלכת. זה הרבה יותר גרוע. כן? אז אומר הרב, בכל אופן, שתי הזרמים האלה, שתי הרעיונות של מה היהדות רוצה להביא לעולם, הם שוב, כל אחד ואחד היא מנסה בהתחלה להיות הרוח היחידאית בהופעת האור היהודי, ואז כמו שאצל האדם היחיד, האומה היא הולכת ומבשילה, והיא לומדת לאט לאט שכל כל התנהגות קיצונית, היא בסופו של דבר, היא פוגעת לא רק באחר, אלא גם ביהדות שהיא רוצה להופיע, עד אשר בכוח החזרה התקופה, התחופה, הולכת ובאה המשך של תקופות שונות, ההשתלמות הקומתית של האומה בשיווי המשקל הולכת ומתקרבת, ואז אומר הרב, כמו שהסברנו לגבי הנשמה והגוף, שהנשמה והגוף יש להם איזשהו משהו שהוא מעליהם, קראנו לזה נניח החיה, איזשהו כוח חיות שהוא מעל ההופעה של הנשמה והגוף, הוא זה שדוחף להשתלבות הזאת, אז גם פה יש את התפארת, תפארת זה מעל הנצח והעוד. טוב.